אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת, חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידלבאום. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, הרב אוהד טהר לב.
שלום ידידיה לך ולמאזינים.
אנחנו רוצים לעסוק בעניין של שכרות, והאיסור הזה הוא מביא להרבה דברים לא טובים.
אחד הדברים שהתורה אומרת אחרי שנדב ואביהו בניו של אהרון מתים, יין ושיכר אל תשת. זאת אומרת, חז"ל לוקחים את זה לכך שמה שקרה שם, הם היו כנראה, לפי חלק מהדעות, נכנסו שטויי יין, והנה תראה מה קרה, היין הוציא אותם מן העולם. אז ודאי שכהנים אסרו להם לשתות, אבל השאלה שנשאלת, האם גם לאנשים אחרים לא כדאי לשתות? יש ליין דברים גם טובים. יין ישמח לבב אנוש. אנחנו יודעים שאנחנו משתדלים לעשות מצוות קידוש, מקדשים את השבת ביין, מוציאים את השבת ביין. יין הוא משקה חשוב, אבל כנראה יותר מדי, זה כבר לא טוב.
מאמינון הוא מאוד קובע, וצריך את האיזון הזה בין לשתות ולהנות ולקדש את החיים, ובין להתמכר ליין.
ממש ככה, ושלמה המלך החכם מכל אדם כבר כתב בספר משלי, פרק כ"ג, למי אוי, למי אבוי, למי מדיינים, למי שיח, למי פצעים חינם, למי חכלילות עיניים, למי כל אלה? אומר שלמה המלך במשלי כ"ג, למחרים על היין, לבאים לחקור ממסך. וחז"ל הבינו ששלמה המלך מבקר את אלה ששותים הרבה יין, את אלה שרגילים לשתות יין מאוחר, את אלה ששותים יין כנראה יותר מדי. ועל זה מספר המדרש בויקרא רבה שני סיפורים. סיפור אחד כבר למדנו בעבר, אבל נחבר אותו, אבל סיפור אחד לעולם לא למדנו אותו כאן בבית מדרש הרדיופני שלנו, ונמצא בפרשה י"ב, סעיף א'. עובדה היה בחד ברנש. מעשה היה באיש אחד. דהווה אליף למשתי תרי עשר קסטין, דחמר בכל יומה ויומה. הוא היה רגיל, מעולף, מחור, המילה אליף היא מילה בארמית מעניינת, לשתות 12 קסטין, כנראה שזה 12 לוגים, לוג יין זה בערך, נראה לי כמו 4 בקבוקים, אבל אני ככה, ממש הערכה גסה, זה המון המון יין, 50 בקבוקים, בוא נגיד גם אם הוא היה רגיל לשתות 12 בקבוקי יין,
זה גם הרבה.
כל יום הוא אפילו, הייתי אומר, 12 כוסות יין, זה גם הרבה מאוד.
ומדובר על יין יום של פעם.
יין של פעם, יין חזק. חזק מאוד, בדיוק. יום אחד, אשתי 11 קסטין. שתה 11 בקבוקים, 11 כוסות, ולא 12 כמו שהוא רגיל בכל פעם. דמיך הלך לישון, כרגלו בקודש. אבל כיוון שהוא רגיל תמיד לשתות 12 בקבוקים, ולא אתה שינתה, הוא לא נרדם. היה לו הרגלים, היה צריך כמות, אם תרצה היום, כדורי שינה, זה מה שהיה מרדים אותו, הוא לא נרדם. הלילה שלו נטרף. קם בחשוכה. קם באמצע הלילה, חושך בחוץ. הוא צריך לגמור את המנה היומית שלו, אבל אין לו. אזל לגבי קפילה. הולך לחנות שמוכרים יין.
באמצע הלילה.
באמצע הלילה, הכל סגור, אין נפש חיה בחוץ. הוא חייב את הבקבוק יין שהוא רגיל לשתות, שחסר לו ל-12 בקבוקים. אמר לי, דופק על הדלת של החנווני, הכל סגור, זבין לי חד קיסטה. בבקשה, תמכור לי בקבוק יין. אומר לו המוכר באמצע הלילה, תגיד, אתה השתגעת? אמר לי, לא פתחינה לך. לא פותח את החנות באמצע הלילה. מי בא באמצע הלילה לקנות בקבוקים? למה? דהו חשוכה וצרי לי מין נטוריה. חושך בלילה, אין אף אחד בחוץ. אני מפחד, אני צר משומרי העיר, מהמשטרה. לא פותחים, אסור לפתוח, יגידו, יש פה עסקים מפוקפקים, יגידו לי, יש פה גנבים, אתה משוגע, אני לא פותח לך באמצע הלילה. טוב, מה עושה השיקור שכל כך זקוק ליין? טלה עיני, הרים את עיניו, וחזה נוקבה בתרה, רואה מעל הדלת, מעל השער,
חור.
חור, נקב. כן, אם תרצה, היום יש נקבים שאפשר לראות מי עומד מאחורי הדלת. היה איזה נקב, למעלה כנראה היו מעבירים דברים שלא היו רוצים לפתוח דלתות. אומר לו, השיקור הזה אמר לי, הב לי מיני בהדי נוקבה. בבקשה, תן לי, תשפוך לי מאחור הזה, מהצינור הזה, מהנוקב הזה, יין, אני אשים את הפה שלי ככה, או איזשהו כוס, ואני אמלא. את מפנים מלגב, ואנה שעתי מלבר. אתה תישאר בפנים, תמזוג, לא תצטרך לפתוח את החנות, לא יבואו השומרים, ואני אשתה מבחוץ. אוקיי. החנווני הזה חס עליו. אבדליכן, עשה לו ככה. כמו שהוא אמר, אוקיי, בסדר, מתי הוא ישלם לו? כנראה מחר. אשתי. כך הוא גומר לשתות את הכמות היומית שלו, ואיך שהוא גומר לשתות, ודמיך קדם טרה.
נרדם במקום.
במקום, נשכב בחוץ, ברחוב, ונרדם, והולך לישון. עברי נעלי נטוריה. עברה שם המשטרה, שומרי העיר. רואים בן אדם שוכב על הרצפה, מי מסתובב באמצע הלילה, זה לא כמו היום, שמסתובב, שאף אחד פעם לא היה מסתובב, היום אנשים מסתובבים בלילה, סברו נדעה וגנב, חשבו שהוא גנב, מכרו הנה, ופדעו הנה, תפסו אותו, נתנו לו מכות, ופצעו אותו. זאת אומרת, הוא שוכב תוך כדי שינה, באים, נותנים לו בעיתות, ופוצעים אותו השומרים. וקרו עלי למי פצעים חינם? מי מקבל סתם פצעים? את מי סתם פוצעים? כמו שקראנו את הפסוק במשלי כף ג' למי פדעין דמגן? אותם אלה ששותים מאוחר יין. זה סיפור הראשון. ועליו אנחנו רוצים לשאול כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, האם יש משמעות למספר הבקבוקים שאותו שיקור שותה או שהיה רגיל לשתות? אין ספק שזאת כמות גדולה. מה המשמעות שהוא לא נרדם? מגיע הלילה והוא לא נרדם. האם יש משמעות שזה קורה בלילה? מדוע מפחד החנווני מהשומרים? יפתח מהר ויסגור את זה. האם באמת ראוי שהחנווני ימכור לשיקור יין באמצע הלילה? האם ככה ראוי? הוא מסכן בסך הכל השיקור הזה. הוא מכור, הוא חייב.
להירדם?
להירדם. לא, אבל הוא מכור, הוא לא יכול בלי
כן,
זה.
כן, נכון.
זאת אומרת, יש פה שאלה מהותית, האם אדם שהוא מכור...
צריך לספק את הצרכים
צריך
שלו?
צריך לספק את הצרכים שלו או לא. זאת אומרת, האם נשאל את זה בצורה אחרת, האם החנווני עשה איתו חסד באמת? או אולי לא. אולי היה עדיף שהוא לא ימכור לו, והוא היה משתגע, ובסוף הוא היה נופל בלי ה-12 בקבוקי יין שלו. מה פשר הנקב הזה שמעל הדלת, שדרכו מעביר החנווני את היין לשיקור. מי הגיבור של הסיפור? השיקור או החנווני? וכמובן, השאלה שמעניינת אותי, מה ניתן ללמוד מהסיפור לימינו אנו? אני חייב לומר, כמובן הסיפור נגע בי, כי היום החבר'ה שותים המון המון. היין נמצא, ברוך השם, ארץ ישראל, מלאה ביקבים, מובחרים, טובים, ונושא השתייה בעולם בכלל מאוד התפתח, בטח בארץ ישראל, שאיש תחת גפנו ותחת עינתו, וגם הצעירים שותים הרבה יין. אנחנו לא רק שותים בקידושים ובשמחות. אז זה אגדה אחת שנמצאת, שעוסקת, יש שם עוד אגדה, שאותה פעם למדנו, ואנחנו לומדים אותה שוב, באותו מדרש, סיפור, כיוון שמדובר על בנים של אהרון, על אבא ובנים. אמר רב אחא, מעשה באחד שהיה מוכר כלי ביתו ושותה בהן יין. אדם מכור, כן, אם בסיפור הקודם עסקנו בכמות, הוא פשוט את כל כספו השקיע במכירת יין. אמרין בני, אמרו בניו, לית הדין אבונן שביק לן כלום. אבא שלנו מבזבז את כל כספו.
לא יישאר כלום בירושה.
לא יישאר כלום בירושה. כן, לכאורה זה זכותו. זה כסף שלו.
נכון.
אבל אנחנו דואגים, בנינו על זה. מה עשו? מה, איך נתמודד? אשכיני, נתנו לו לשתות יין. שחרוני, השקירו, שחרו אותו. והפקוני, והוציאו אותו החוצה. הוא שוכב, והם אמרו, נגיד שאבא שלנו נפטר, מת מהיין.
ואז אפשר לקחת את הירושה.
ואז נגמור את העניינים.
כן.
ויתבוני בחד בית עולם. וישיבו אותו בבית העולמים, בית הקברות, מה שנקרא היום בימינו בית החיים, בית העולמים, זה אותו מושג. שמו אותו שם. כנראה חפרו בור, היה שם בורות חפורים, שמו אותו באיזה בור, שישקף שם. למה הם עשו את זה? האם הם באמת רצו להרוג אותו, לגמור אותו, או שהאם הם רצו שהעולם ידע שהוא מת מהיין, או שאולי הם רצו, ככה כותבים פרשני המדרש, שהוא יתעורר פתאום, והוא יראה שבבית הקברות, אולי זה יזעזע אותו כן. יום המיטה, ויחזור בתשובה. לא ברור, בוא נלך על הכיוון החיובי יותר. אברין שפין בתרה בית עלם. עברו במקום סוחרי יין ליד בית הקברות. שמעון אנגריה במדינתה. הם שומעים שיש גדוד חיילים בתוך העיר שעובר מבית לבית, כנראה ולוקח מס, לוקח סחורות. אז הם אמרו, רגע, אנחנו באים עם הסחורה עכשיו לעיר, יקחו לנו את הכל. פארקין טעונין בגו בית עלם, הורידו את כל היין שלהם, את כל הנודות יין שלהם, בבית הקברות, נשאיר את זה פה, ואזלון למיך מיקלה במדינתה, ונלך לראות מה קורה בפנים. ככה נעשה. זאת אומרת, את הסחורה נשאיר פה שהחיילים לא ייקחו, החיילים כנראה לא יבואו לחפש בבית הקברות, ואנחנו ניכנס פנימה. והם שמו את מה שהם שמו, ממש כנראה מעל הקבר שלו. התאר משנתי, התעורר משנתו, והוא בתוך הבור. חמה זיקה, יהוה לאל מן רישה. הוא מרים את הראש, הוא לא מאמין למראה עיניו. החלומות הכי טובים שלו.
מסודר.
הוא רואה מעל הראש שלו כמויות של נודי יין. כן, שרי יתי ויהבתי בפומי. פתח לו איזה חור וככה לתוך הפה, היין זורם פנימה והוא שותה יין. יש פה גרסה שאומרת, כיוון שרבה התחיל מזמר. שמח וטוב לב, שר לו, הוא יושב בתוך הקבר, במקום שיחזור בתשובה, בדיוק הפוך קורה לו, הוא ממשיך לשתות עוד ועוד, מתעורר, ויש לו יין אין סופי, החלומות הכי טובים שלו, גן עדן בשבילו. אוקיי? הוא נמצא שם, יושב, שוכב בקבר, כל פעם כשהוא צמא הוא שותה יין. ביין יש כנראה גם דברים שמספקים לך עוד ויטמינים שונים, הוא לא צריך לאכול שום דבר, לבטר 3 ימים, אחרי 3 ימים. אמרין בניי, אומרים בניו, לית אנה נזלינן וחזינן, מה הוא אבונה נביד? בוא נלך לראות מה עם אבא שלנו. מה הוא עושה? הוא מת, הוא חי, הוא קם משם, הוא חזר בתשובה, מה הוא עושה? אזלין, הלכו. והשכוחיני והזיקה יאיב. פום, הם רואים אותו שוכב שם. איזה זיק של יין נופל לו לתוך הפה. גן עדן, יין אינסופי. כן, והם לא מאמינים למראה עיניהם. אמרין, אוף, אכל לא שווק לך ברך. גם עכשיו, גם כאן, הבורא של הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך. הועיל ויאיב לך. הועיל והוא נתן לך, הם רואים בזה איזשהו סימן. לית ענן ידעין מה נעבד לה. יש פה סימן משמיים, אנחנו לא יודעים מה נעשה איתך. כן, אין תקנה מה שנקרא, אבוד העסק. ואז הם קיבלו החלטה, אבדון בניהון תקנה, החליטו ביניהן, כל חד וחד, הווה משקלה חד יום. כל אחד ואחד, כל יום דואג לאבא שלו ליין, מביא לו את המכסה. זאת אומרת, הם חילקו ביניהם את האחריות לדאוג לאבא השיקור שלהם יין כל יום, שלא יישאר בלי יין.
כדי שבסופו של דבר יישארו להם הנכסים.
שישארו להם הנכסים, או שהם כבר נגמרו, אנחנו לא יודעים. אבל הם החליטו לדאוג לו. לאבא שלהם. כן. כן. ועוד פעם, יש לנו פה כמה וכמה שאלות על הסיפור הזה, שהסיפור הזה הוא מעלה חיוך, בכלל שיקורים מעלה חיוך. מי הגיבור של הסיפור הזה? מי הדמות החיובית? מי השלילית? האב הוא החיובי. אולי הבנים. כן, הבנים לא בסדר, האבא לא בסדר. כן, לא ברור לנו.
חוזרים בתשובה פתאום.
כן, הם חוזרים בתשובה. האם יש משמעות שדווקא סוחרי היין מגיעים לעיר ומחביאים את מרכולתם בבית הקברות? דווקא יין? האם יש משמעות לזה שהוא, לפי גרסה אחת, מזמר זמר? האם באמת הבנים התכוונו להרוג את אביהם? או שרק כדי שהוא יתעורר ויזדעזע? הבנים לכאורה חוטאים. כן, האם הם מכבדים אותו? זאת אומרת, האם לדאוג לכך שאבא שלנו יפסיק לשתות יין, זה הכיבוד הורים, או הכיבוד הורים להמשיך לתת לו? כן, אותה שאלה הייתה לנו גם עם הסיפור הקודם, עם החנווני. מה נכון, שהוא ייתן או שהוא לא ייתן? האם הם חוזרים בתשובה? מה הסיפור רוצה לספר לנו? האם בסופו של דבר, גם פה וגם בסיפור הקודם, השיקור ניצח, הוא יצא טוב. בסיפור הקודם הוא קיבל את היין. גם פה הוא קיבל את היין. מה ניתן ללמוד מזה? מה ניתן ללמוד מהשכרות? השכרות עושה טוב? מה המשמעות של חומרי האגדה? יין, קורות הבית, בית הקברות.
בית הקברות בכלל היה הפך להיות פה מקום יותר בטוח.
כן, המקום הבטוח של האדם זה בית הקברות. האם יש קשר בין שני הסיפורים שמופיעים במדרש? או אין קשר? בכל מקרה, לא ברור לנו פה. האם הסיפור מלמד אותנו שאוקיי, השיקור הזה הרוויח, יצא חיובי, הקדוש ברוך הוא דואג לשיקורים? האם האדם השני בסיפור הוא הטוב, הוא הלא טוב? לא ברורים, ואת השאלות האלה אנחנו נשתדל קצת לענות עליהם במעט שבמעט.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
מתארים כאן את האדם שהוא מכור ליין, וגם הסיפור הזה, שבמיוחד השני, גם מתאר את היחס שבין האב והבן, וגם שאלנו את השאלה העקרונית, עד כמה אנחנו צריכים לספק את הצרכים של אותו אדם שהוא שיקור, שהוא מכור, האם אנחנו צריכים לדאוג לטפל בו או לזרום איתו?
נכון. האמת שהסיפור השני, אבל גם הסיפור הראשון, הם פותחים באיזושהי נימה ביקורתית. הסיפור השני פותח בנימה ביקורתית לאבא, שמבזבז את כל כספו ושותה יין. גם הסיפור הראשון, יש לו ביקורת על אדם שרגיל לשתות כל כך הרבה יין, אבל הסיפור השני מראה שכביכול הילדים יותר גרועים מהאבא. כן, הם רוצים לפגוע, להעמית אותו. למה? בשביל לזכות בכסף, לזכות בירושה. הרי האבא שלהם מבזבז את כל הירושה שלהם. אז בסיפור השני יש באמת, הייתי אומר, שתי בעיות מוסריות, וגם בסיפור הראשון יש שתי בעיות מוסריות. בסיפור יש שתי בעיות מוסריות, השכרות, שהיא משותפת לשני הסיפורים. בסיפור השני זה יחסי אב ובן, הורים וילודים. מהו כיבוד הורים? האם ראוי שהבנים יעשו את רצון אביהם? המציאות, אם תרצה, שילדים מטפלים בהורים, אבל השאלה המוסרית היא עולה גם בסיפור הראשון, כי יש לי פה מערכת יחסים של חנווני ושל הקונה, ולכאורה הקונה תלוי בחנווני. זאת אומרת, בסיפור השני האבא תלוי בילדים, אחד תלוי בשני. בסיפור הראשון,
השיקור והחברה נקרא כן. לזה.
והשאלה, מה קורה פה? מהו היחס שצריך להיות? בסיפור השני, האבא פסיבי. מאוד פסיבי, הוא שותה יין. לאורך כל הסיפור, הבנים אקטיביים, הם יוזמים, הם עושים. כשהם שואלים מה נעשה לו, הייתי אומר, הם מוטרדים מבעיית השכרות. מה נעשה? ויש פה שאלה קשה יותר, האם בכלל ניתן לכבד אבא שיקור שעושה לנו כמו פדיחות, כל הזמן פדיחות? הבן שלי תמיד היה אומר שהורים הם כמו נעלי בית, בפנים זה נעים, בחוץ זה פדיחות, אבל האבא הזה עושה פדיחות בלי סוף. מה נעשה לו? זאת שאלה שאומרת, אבא שלנו אבוד. זהו, אין מצב שאנחנו יכולים, העסק אבוד. כל הסיפור השני, אין בכלל דיאלוג בין הילדים לאבא שלהם. נכון. בניגוד לסיפור הראשון, שיש דיאלוג, כן.
וגם החנווני, הוא עושה את זה מתוך יראה, שמה הוא ייפגע, זה לא הזמן, זה לילה, זה חשוב.
אבל בסוף הוא עושה את זה.
כן, הוא חומר עליו. כן.
הם, הילדים בסיפור השני, לא מנסים להשפיע עליו, לדבר על ליבו. לכעוס עליו, הם כאילו יודעים אבא שלהם בעולם אחר.
כן.
כלפי חוץ הם מכבדים את אביהם. הם נותנים לו לשתות יין. אבל כפי פנים, שאף אחד לא רואה, ברור שהם פועלים נגדו באופן קיצוני מאוד. דרך אגב, בניגוד לסיפור הראשון, ששם החנווני פועל לטובת השיקור שלו. כן? הילדים משקים אותו עד כדי אובדן חושים ומפיצים שמועה שהוא מת. הם לוקחים אותו, הם שמים אותו בבית הקברות, ושם הפלא ופלא, הוא נולד מחדש.
יש לו נס.
הוא נכנס לתוך הקבר, כמו רחם שהוא נולד, נולד, מזמר, אם תרצה מקבילה לתינוק שבוכה, כן, הוא שותה יין כמו תינוק שיונק מדדי אמו עם איזה משהו שנכנס אליו.
או אפילו חבל טבור, הוא מסודר כל הזמן.
היין נשפח מפתמת הנוד לפיו. לא חסר לו אף פעם אוכל. תמיד שהוא רוצה, הוא מקבל, יש לו מה לשתות. האבא לא צריך לדאוג לצרכיו. הצרכים מגיעים אליו. בלי שהוא יודע מה המקור, אין לו מושג, העיקר הוא פותח את העיניים ויש לו יין. כן, מי אב המשפחה שהתפקיד שלו לדאוג לכל המשפחה, הוא הופך להיות תינוק שתלוי לחלוטין במשפחה, בילדים שלא יתהפכו את היוצרות ובצרכים שבעולם. לכאורה אם תרצה, אפשר להסתכל על זה ככה שיש לו נס. כן? וזה שיש לו נס מעורר פה את השאלה האם הסיפור מעורר או מביע עמדה סבלנית לשכרות. כי גם בסיפור הראשון היה לו נס, הוא מצא פתרון, אבל בסוף הוא חטף מכות. הדמות של האבא היא סבילה לגמרי. חוץ מיין, אין לו בעולם כלום. שום דבר. אם תרצה, מבחינת הניתוח של הדמות הספרותית שלו, הוא לא משתנה. הוא נשאר כל הזמן אותו דבר. הוא שיקור, הוא באוט, הוא... אין לו תקנה, כן? והנס הוא אירוני. הוא נגאל ממוות, אמנם הוא לא נשאר שם זרוק בבית הקברות, לא מת מצמא, אבל הוא זוכה לחיים, אבל יש פה שאלה, איזה מין חיים אלה? כן? כביכול, אדם ששותה יין חייב חיים, לא בחיים נורמליים, אלא חיים בתוך הקבר. אבל פה יש פה באמת שאלה קשה מאוד, הוא חי בסרט. כי אדם שיקור חי בסרט. האם אדם שחי בסרט, טוב לו או רע לו? כי אתה יכול להגיד, הוא מנותק ממילא מהעולם. אבל הנה, תראה, האדם הזה חי בסרט, אבל מבחינת מציאותית, הוא חי בתוך בית הקברות. הוא מת, הוא כבר לא חי. בסיפור השני, הבנים הם משתנים כל הזמן. הדמות שלהם משתנה. כן, שאלנו מי הדמות החיובית או השלילית, הם אקטיביים, הם פעילים, הם עושים.
והם חוזרים בתשובה בסופו של דבר.
הם שואלים, עונים תשובות, וגם, כמו שאתה אומר, חוזרים בתשובה. השינוי מתחלל, מתי? מתי הם מבינים, יורד להם הסימן, שמזכירים את הקדוש ברוך הוא. הם אומרים שהקדוש ברוך הוא בורחה, לא עזבך, אפילו בקבר. ואז הם מקבלים על עצמם מתקן תקנה, והם כל יום דואגים שלאבא שלהם יהיה יין. אתה אמרת שאולי... הם עשו את זה כי הם פחדו על הרכוש, אבל איך שלא יהיה, הם דואגים...
לאבא.
לאבא, בדיוק. כן, יש פה עוד איזשהו מסר סמוי בסיפור של השמועה. הם מפיצים שמועה שאביה מת, הסוחרים שמגיעים שומעים שמועה שקורה, שיש מיסים בעיר והם מפחדים. הכל בנוי פה על שמועה, הם משאירים את היין בבית הקברות, ואם תרצה, השמועה היא תמיד הסרט. מה שקוראים, כן? אומרים, ככה מספרים, אנחנו תמיד מייצרים דמיון, מה אנחנו חושבים שקורה, וזה באמת קצת רעים של מה שקורה לאדם ששותה יין. גם האבא השיקור, וגם הסוחרים מגיעים לבית הקברות, אפרופו, שאלתי למה דווקא סוחרי יין, אז עוד פעם, אתה מספק של היין, אתה גם בסופו של דבר, מגיע לבית הקברות, ואם לא אתה, לפחות הסחורה שלך. ואם תרצה, שניהם יוצאים משם. זאת אומרת, בסופו של דבר, האבא יוצא מבית הקברות, וגם הסוחרים יוצאים משם. כל אחד מחפש משהו אחר. האבא מחפש יין, הסוחרים, אם תרצה, מחפשים כסף. אותו דבר יש לנו גם בסיפור הראשון. כי האיש הזה שלא נרדם בלילה מחפש יין, אבל החנווני, מה שמעניין אותו,
כסף.
וכמובן כסף. כן, ופה, כמו שאני שאלתי, זה יש לו תאוות כסף, וזה יש לו תאוות יין, וחנווני שמוכר כל היום יין, הוא חי, ניזון מזה ששיקורים, מכורים,
נכון.
ושותים
זה,
יין.
יש גם את העניין של השומרים, שהם מקבילים לפלוגה הזאת שהגיעה לעיר.
נכון, יש פה את השומרים האלה, שמסתובבים ומקים, וגם את הפלוגה הזאת שמגיעה לעיר, וגם הסוחרים מפחדים שהפלוגה תיקח להם את היין. זאת אומרת, הם אנשי החוק, אנשי החוק, המשטרה, מחפשת את הדברים שאנשים מכורים להם. תראה, בוא נגיד ככה, יש פה שאלה, אולי איזה שחרות מעבירה את האדם על דעתו? שחרות של יין או שחרות של כסף? כי גם כסף מעביר את דעתו. זאת אומרת, החנווני והסוחרים, הם שניהם עסוקים בכסף.
מכורים לכסף.
מכורים, אבל שניהם נותנים את היין. ולעומת זאת, השיקור תלוי ביין, מכור ליין. כנראה שניהם לא ברור מה יותר גרוע. הנה אומר בעל ההגדה לשיקור, הייתה תקנה שבניו עשו לו, שאומנם זה לא אידיאלי, אבל הוא המשיך לחיות. והוא חי בתוך העולם שלו. הוא לא חי בסרט לגמרי. כן, הוא חי בתוך עולמו השיקורי. הוא לא מודע למה קורה בחוץ, אבל הוא ממשיך לחיות. הוא חי בבית שלו, הוא קם, הוא, את המקום המוכר לו. הסוחרים שהם שיקורים מכסף, ממשיכים לחפש את הכסף ולחפש תחבולות כדי להשיג אותו. ופה יש פה עוד שאלה. שאלה קשה, האם יש קשר מהותי בין שני נושאי הסיפורים, זאת אומרת, הקטע, הבעיות המוסריות של השכרות ויחסי הורים וילדים, אז אני חייב לומר בקצרה שיש לנו פה השוואה לשלושה סיפורים במקרא, של הורים וילדים, לנוח ובניו, ששם יש גם יין ובנותיו, אל נוח ובניו, סליחה, לוט ובנותיו, ששוטות יין, ואהרון ונדב ואביו, שכנראה...
זה המקור.
זה המקור, לשלושתם יש יין, ושלושתם יש הורים וילדים, ופה כמובן מתעוררת השאלה, מה ההבדל בין הסיפורים? אז תמיד הורים וילדים, יש פה יין, אצל נוח יש פגיעה באבא, בסבא, הוא מתעורר, הוא יודע מה קורה, בעקבות זה הסבא מקלל את הנכד, או את בנו, שזה דבר מחריד, לוט, היין מביא לו עלינו לגילוי הריות, אבל בסופו של דבר, מהגילוי הריות הזה נולד המשיח, אנחנו יודעים. והשאלה, מה פשר הרמיזה לסיפורים האלה? ומה שאני רוצה לטעון, שייתכן שהרמז לסיפורים האלה במקרא, רוצים ללמד אותנו שיין פורץ ומטשטש גבולות, והרבה פעמים יוצר מציאויות הפוכות מההיגיון. הבנים שולטים על האבא במקום ההפך, שהאבא ישלוט על הילדים. זאת אומרת, בסיטואציה הזאת, הבית לקראת התמוטטות. המבנה המשפחתי, ההיררכי, מתמוטט. לא רק שיש פה התרששות שאתה מתרושש חומרית מהכסף, אלא בעיקר הריסת ההיררכיה בבית, וחורבן הבית הפיזי והפנימי, ואם תרצה ההליכה מהבית לבית הקברות, או היציאה של השיקור בסיפור הראשון, מהבית שלו, המקום המוגן, החוצה לרחוב, מבטאים את הסכנה שבשתיית היין.
ונזכור שבית הקברות נקרא עוד בית החיים.
נכון.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה באגדה, והמוטיב הזה של הלילה חוזר גם בסיפור הראשון וגם בסיפור השני. אנחנו פוגשים את הלילה כשאותו חנווני מסרב לפתוח לשיקור, אומר זה מסוכן בשעה הזאת, ובית הקברות הוא בכלל מקום חשוך גם אם זה קורה ביום.
נכון, תראה, הסיפור הראשון הוא סיפור שקורה בלילה, הסיפור השני קורה ביום. הם מוציאים אותו, הם יודעים שהעולם מסתכל עליהם. אבל בואו נתמקד טיפה בסיפור הראשון שבו פתחנו. גם פה יש לנו שיעור מאלף שהשיקור חי בעולם אחר. גם פה אין גבולות. בדיוק מה שהיין עושה. היין מוריד מחיצות וגבילות.
הוא פורץ את הגבול.
פורץ את הגבולות. אצלנו, כמו שאמרת, הכל קורה בלילה. לילה זה מציאות של גלות. זאת אומרת, השיקור נמצא במהות שלו בגלות. הוא לא חי, הוא חי בעולם אחר. הוא יוצא החוצה מהבית שלו. החוצה, כן? ואז הוא מגיע לבית של החנווני ויש מחיצה. הדלת סגורה. בין השיקור והחנווני. יש גבולות. הדלת סגורה. אבל השיקור חייב את היין. הוא מוצא איך לעקוף את המגבלה. בסיפור הראשון הוא מוצא פתרון. בן אדם חסר אונים, הנה ישועתו מגיעה. אם פה השיקור מוצא, השיקור אקטיבי, כל הזמן, בניגוד לחנווני שהוא יותר בוחר להיות פסיבי, בסיפור השני ראינו שזה הפוך, שהשיקור מאוד פסיבי, הוא מוצא איך לעקוף את המגבלה, וגם בסיפור השני מגיע הפתרון, אבל בצורה אחרת. הוא מקבל את היין מהנקב. כן, קצת מזכיר את הנקב של הנות בבית הקברות. ומה שקורה הוא שותה, נופל ונרדם בחוץ, לא בבית. לא בבית במקום המוגן, היציב, הבטוח, אלא בחוץ, במקום המסוכן. ואם נשים לב, השיקור הזה בסופו של דבר, מצבו נהיה גרוע יותר ממה שהיה בתחילת הסיפור.
לכאורה, כשאתה מסתכל גם על שני הסיפורים, אתה רואה שהעלילה מתפתחת, שכאילו הם משיגים את מה שהם רוצים, אבל זה הולך אחורה.
זאת אומרת, הוא פצוע, בהתחלה הוא לא היה פצוע, הוא חוטף מכות מהשומרים, הוא אמנם נרדם, הרי הוא התחיל את הסיפור שהוא לא נרדם בלילה, אבל בסוף השומרים מאירים אותו במכות גדולות מאוד, בצורה הפוכה, השיקור בסיפור השני יוצא טוב, דואגים לו, ולכאורה הוא מצבו טוב יותר, לכאורה. כן, כי הוא, בוא נגיד, בשניהם יש מצב שהם ממשיכים לשתות יין.
הם נשארים בבועה שלהם.
נשארים בבועה שלהם. ופה נשאלת השאלה המאוד חשובה לנו, מה ניתן ללמוד משני הסיפורים האלה לימינו. תראה, השיקורים האלה, שיקור הוא חי בסרט. הוא חי בעולם אחר. מי שמחור ליין, בסוף לא מצליח לצאת מהסרט ששם הוא חי. זאת אומרת, יש פה אמירה מאוד קשה. אתה תדע לך, אם אתה נכנס לזה, סביר להניח שבחיים לא תצא. אתה תחיה, אבל אתה תחיה בעולם אחר. אתה תקבל את מה שאתה צריך כנראה. החברה תדאג לך.
זהו, אתה תהיה תלוי באחרים.
אתה תהיה תלוי באחרים.
או בחנווני, או בילדים.
כן, אבל בן אדם אומר לעצמו, מה אכפת לו?
אני מקבל את הצרכים שלי.
אני מקבל את הצרכים שלי, כן. אבל אתה לא תצליח לצאת מהמקום. אבל הוא נהפך לתינוק. כי תינוק הוא לא מודע למה שקורה סביבו, נותנים לו את הצרכים, הוא לא עצמאי, כל הזמן דואגים לו. זאת אומרת, אדם ששותה יין, הוא מתחיל תהליך של להיות תלוי באחרים, והוא כמו תינוק, וראינו את הרמזים גם איך הם שותים את היין. במילים אחרות, החבר'ה האלה כבר מחוץ לעולם. תראה מה התנועה הפיזית שלהם. בשני הסיפורים הם במצב מאוזן. כל הזמן. בראשון, הוא לא במצב שעומד. אדם חי באמת, הוא אדם עומד, הוא אדם פעיל, הוא אדם שתופס את עצמו. אדם שהוא לא חי, הוא בקבר, הוא שוכב. אדם שאין לו כוחות, הוא נופל, הוא יושן. הוא לא מתהלך, הוא נשאר במקום. ובשני הסיפורים, זה הסיטואציה, בסיפור הראשון, הוא לא מצליח להירדם, הוא שוכב במיטה.
כן.
אבל גם במיטה הוא כבר לא חי, כי הוא לא מצליח לישון, כי אין לו מספיק את היין. וגם בסוף הוא נופל, אבל פצוע. בסיפור השני, הוא כל היום שוטה ונופל, ובסוף מביאים אותו לבית הקברות, והוא גם שם שוכב, ובסוף מחזירים אותו. זאת אומרת, במובנים מסוימים, השיקור הזה, הדמות שלו הוא דמות של אדם מת. לא אדם חי, הוא חי בעולם אחר, הוא חי בסרט, ולכן ברור שהסיפורים באים ללמד אותנו, יין ושחר, אל תשתה יותר מדי, כי היין מטשטש גבולות, היין שובר את ההיררכיות בעולם, וגם ברמז קל, הרבה פעמים גם הכסף משגע אותך ומסובב לך את הראש, ואנחנו צריכים לזכור את זה, שגם היום בעולם ששותים כל כך הרבה יין, ומשקאות ובירות, לדעת אולי לשתות טיפה, אבל מאוד 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 להיזהר לא להתמכר.
ואם אני מחבר את זה לסיפור של נדב אביהום, המדרש מדבר על כך שהוא יצר, הוסיף אהבה על אהבה. נכון? הם ביקשו להוסיף אהבה על אהבה. כלומר, הם גם היו שיקורים מבחינה רוחנית.
נכון. וגם זה צריך זהירות. כל דבר זקוק לגבולות. ועל שמירת המחיצות ולא לטשטש את הגבולות, כל עוד שאנחנו פה בעולם הזה.
הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לדמעם, תודה רבה לך.
ערב טוב לך ולמאזינים.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו שוב ניפגש בחברותה הבאה, וניתן להאזין לתוכנית הזאת בשאר יישומי ההסקטים.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.